מה זה? איזה שיר שרת עכשיו? זה סיוון.
לא, שרתי את השיר.
אבל לא שומעים אותך, לא שומעים, את מדברת לחלל. איזה שיר שרת?
שרתי את השיר של אולי דנון מתוך האלבום השני שלו.
טוב, אז הנה, את כבר עשית ספוילר, אבל רגע, 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 לפני שנתחיל ל... אני כבר על כדורים. חבל הזמן, אני הגדלתי את המינון של הציפרלקס. אני מהבחירות האלה, אני על הרצפה כבר. אני על הרצפה.
אז בואו לא נדבר על הבחירות.
רגע, לא, אבל אני לא יכול, כי אדון איתי גלאון, הוא רוקד על השולחן מהבחירות האלה. ברור. הוא אומר לי, אין סופרבול, אין זה בקיץ זה, אני רוצה את הפריימריז.
לא, כי זה קיץ שאין בו יורו, אין מונדיאל, מונדיאל בחורף, אין אולימפיאדה, אין כלום, מה יש? הבחירות, אבל מה התוצר לוואי של הבחירות? פריימריז בליכוד. עכשיו תשמע, זה... אני לא מבין.
זה עושה לך את זה.
תקשיב.
איתי, לך לים.
לך לים.
איזה ים, תראי אותי, איזה ים, איזה ים יקבל אותי.
טוב, יאללה.
מדהים, מדהים.
מה מצב מתחילים? מה מצב, פרק חדש. טוב, הסיוון כבר עשתה כמובן ספוילר. יש לכם את אולי דנון, שווה לכם להמתין, כי הוא הולך להטיס את האולפן פה לשמיים. אנחנו גם נדבר בפינת הקריפטו, כל השוק של הקריפטו מתמוטט, אמרנו מה נעשה, עוד פעם קריפטו, עוד פעם מיתר ואיתמר, יתחילו לחפור, אל תדאגו, זה יעלה, זה לא יעלה, זה הכל קורס, כולם בורחים מזה. אז אמרנו, זה הזדמנות לדבר על משהו לעניין בפינת הקריפטו, והזמנו שתי אוצרות, רק אחת הגיעה, כי אחת הייתה צריכה לאסוף את הבת שלה מהגן, וזה מאוד מאוד חשוב. אבל מאיה וינצקי תהיה פה, והיא עוצרת ביחד עם יוני אבידן, תערוכה ראשונה בישראל, במוזיאון תל אביב לאומנות, תערוכה פסיכית על NFT, גם מי שלא מבין ב-NFT, אני אומר לכם, שווה להקשיב, זה הולך להיות התערוכה הכי הכי מעניינת בישראל, יהיה לזה waiting list פסיכי, אבל לפני זה אמרנו, עם כל הכבוד לבחירות, אין מצב שאנחנו חולפים על שבוע הספר, ולא מדברים על הספרות העברית. עכשיו, מה נדבר עוד פעם על הספרות העברית? עוד פעם נביא...
את גליל ארון פדר?
את גליל ארון פדר? אמרתי לאיתי, אז את מי נביא? איתי אומר, אנחנו מביאים את שירלי גל.
שירלי גל!
עכשיו, שירלי גל, אם לא תדברי למיקרופון, אף אחד לא ישמע אותה.
לא, קודם כל...
אבל רגע, שירלי גל, מאיפה מכירים אותה? שירלי גל מכירים אותה... מארץ, מה היא כותבת בארץ?
לא.
חושבים שגדעון לוי הכי ויראלי בארץ, רוגל אלפר, הכי ויראלית בארץ, אני אומר לך, אני בדקתי את זה במספרים, זה שירלי גל. שירלי גל, היא לא מסקרת את השטחים, היא לא מסקרת את הקיבוץ.
סוג של שטחים.
היא מסקרת...
שטחים כבושים.
אבל לא ישמעו אותך אם את לא מדברת למיקרופון. היא מסקרת אורגזמות וסקס, אבל מה זה קשור לשבוע הספר? עכשיו תראו מה זה קשור לשבוע הספר.
היי שירלי.
שלום, איזה כיף להיות פה, אני... וואו.
רגע, אמרתי מי נמצא, איתי שמעתם, סיוון שמעתם, ואמנואל כמובן.
אבל שירלי, שירלי היה לה...
זה איתי.
לשירלי יש היסטוריה לפני הארץ, וזה אף אחד...
רגע,
וזה אף אחד לא יודע.
רגע, עזוב, עכשיו זה סיפורי הפלמח שלך.
לא, לא פלמח, היא עשתה, היופי במה שהיא עשתה בארץ, זה המהפך הדרמטי שהיא עשתה בחיים שלה המקצועיים.
רגע,
מהיותה משהו אחד להיותה משהו שני.
אנחנו רוצים לדבר עכשיו קודם כל על שבוע הספר.
אני
באתי
להבין על מה הוא מדבר, כי אני בעצמי.
אוי, תשתקי.
לא משנה מי מגיע לפה, יכול להגיע מרטין לותר קינג, מסתכל עליו ואומר, תשמע, אני נורא נורא מתרגש מהביקור שלך פה, אתה לא יודע, יש לנו עבר משותף. עכשיו, זה יכול להיות ברמה שהוא ראה את מרטין לותר קינג בטלוויזיה.
זה בדיוק ככה.
יש לנו עבר משותף. אז הוא רצה להגיד שעברתם פעם משרד פרסום. לא חשוב.
לא, טוב, לא חשוב. הלאה.
טוב, יש לי שאלה על סקס. שלום.
קדימה. את יודעת ששומעים רק.
כן.
שומעים, אוקיי.
שומעים הכל, והתוכנית הזאת מיועדת לכל המשפחה.
כן, איתי, אנחנו בעד לדבר על סקס.
אנחנו, בגלל שאני וסיוון לפחות, אנחנו עושות שיעורי בית בפודקאסט הזה, ומתכוננות תמיד.
לא, זה שסיוון עושה שיעורי בית, זה חידוש לטובה שאני מברך עליו.
מה שקשור לסקס, אני עושה שיעורי בית.
אני קראתי עלייך וראיתי שאת עושה הרצאה, ושם את אומרת, למשל, שאת מדברת על אורגזמות, ושאת תסבירי בהרצאה מה ההבדל בין אורגזמה A לאורגזמה U, ואני צרפתייה, אז אני מבינה קצת בסקס.
ובאורקסמות.
ואותיות...
ואני לא יודעת מה זה... אז מה זה, זה פערי תרבות? מה זה אורגזמה? A ו-U? אני שואלת כשירות לציבור.
אמרתי שאני... אני רק רוצה להגיד שהיא באה אליי ושאלה אותי, ואני ידעתי את התשובה.
זה נכון.
אז צרפתיות, ביי ביי, פריז, ביי.
טוב, גם...
בצרפתית אומרים את זה אחרת.
גם צרפתייה מבינה בזה, וגם מי שהגיעה מקיבוץ אין גב...
לא, לא,
אז... את גדי מבינה
בזה. רגע, לא נעשה על זה כל השיחה, אבל זה חשוב, תסבירי.
שירלי, שירלי, הבאנו את שירלי ולא נתנו לה להוציא מילה.
סיוון קרא את כל התורים. אמרתי שיש הבדל בין אורגזמה מנקודת ה-A, שזו הנקודה שיושבת לנו ממש ליד צוואר הרחם, כלומר, אם אנחנו מכניסות אצבעות, מותר להגיד מכניסות אצבעות?
כן, 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 כן.
או לנרתיק.
לנרתיק.
מה נהוג?
הכל.
פוטוקוס.
אצלנו בפוד מותר להגיד הכל. את תגידי איך שאת אומרת.
שיבינו.
שיבינו, אני לא... יש לנו שלוש נקודות אסטרטגיות מלבד הדגדגן. יש לנו את ה-U, שנמצאת ממש ליד פתח השופחה, כמו במין U כזה, או פרסה הפוכה כזאת. ואת הנקודה הזאת מגילה?
אוי, לא, אל תפחי
אותי. דזמונד מוריס.
אוקיי.
שהוא זולוג סלב, שעדיין חי לדעתי, בין כמעט 100. יש לנו נקודת G, שאם אנחנו מכניסות אצבעות לתוך הנרתיק, ובערך 5 סנטימטר לתוך הנרתיק, ועושות תנועת בוי אינה כזה, אנחנו יכולות לגרות אותה, ומה זה נקודת הג'י, סיוון? האם היא קיימת?
לא.
היא לא קיימת!
לא, אין כזו.
זו לא נקודה שקיימת, והיום מציעים...
רגע, מה זאת אומרת, זה רק גברים המציאו את זה?
לא, זו נקודה באמת שהיא בדיוק, התיאוריה אומרת, כן, שהיום נהוגה, שזה כאילו איזושהי נקודה שהיא מתממשקת לפנים הדגדגן. הרי הדגדגן הוא לא רק מה שאנחנו רואות ורואים, נכון? הדגדגן נמשך כמו רגליים מתחת לשפתיים הפנימיות, ונקודת הג'י נמצאת איפשהו בזה. יש כל מיני תיאוריות, אבל זה לא נקודה ממש, והיום כשרופאים פלסטיים מסוימים, שאני לא ממליצה ללכת אליהם, מוכרים ניתוחים להגדלת נקודת הג'י ב-14,000 שקל ל-3-4 חודשים, בעצם הם מזריקים חומצה הילורונית לתוך וואו. הדבר הזה, זה הדבר שאני לא הייתי עושה. לא הייתי עושה. ונקודת ה-A, זה אם אנחנו מיישרות את האצבעות מתנוחת הבויין הישר אל צוואר הרחם, כלומר 10 סנטימטר בערך בעומק, אני לא מצליחה לעשות לעצמי, זה צריך עזר מסוג...
מה אני קשור?
או מסוג גבר, או מסוג דילדו, או מסוג ויברטור, אז אנחנו מגיעות לנקודה שהיא מאוד רגישה, אז זה כשהאצבעות כפל מעלה, ואם האצבעות הופכות 180 מעלות לכיוון באותו נרתיק, כן? 180 מעלות למטה, אנחנו מגיעות לנקודת ה-O.
וואו, זה מנובר טוב.
תקשיב לי טוב, אלדד. אתה רוצה לעשות שיחות על בחירות?
שאלות מהקהל.
שנייה רגע. כל פעם שאתה רוצה לדבר על בחירות, בוא נדבר על סקס.
עם שירלי.
וככה נשפר את החברה שלנו.
קודם כל, את נפלת בפח. בוא נגיד את האמת, כי אנחנו מלא זמן רוצים להביא אותך.
אוקיי.
ואת ניהלת איתנו מסע ומתן מאוד קשוח, לא כספי, וזה מסע ומתן קשוח, אני לא בא, אני לא זה, אני רוצה לראות אם זה יתרומם, זה, אם ישמעו אותי, מי שומע, מי זה, זה.
לא היית אמור להגיד להם את זה.
שקיפות, 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 שקיפות.
אני אצא. לסגור שיחה סודית איתי או עם איתי, זה יוג' מיסטייק.
שתפו בכל הכוח.
בדיוק, אנחנו ישב שתפים את זה בכל הכוח. את רוקסטרית, את הולכת להיות פה בכל תקופת הבחירות.
רגע.
רגע, מי רצה לשאול פה משהו?
חמי.
חמי, רגע, חמי. חמי, לא שומעים אותך, זה פודקאסט, תתקרב. תתקרב, כדי שתוכל לדבר במיקרופון. רגע, לא שומעים אותך, תתקרב. חמי, כפירה רזי, משבק סמר.
אני הלכתי לאיבוד ב-10 סנטימטר למעלה.
טוב, אז תכף נגיע ל-10 סנטימטר למעלה, אבל רגע.
אבל דווקא האצבעות שלך מתאימות, יש לך אצבעות של מוזיקאי.
שנייה אחת.
רגע, עכשיו...
ישימו עלינו התוויה, די.
אתה חושב שזה נחשב הטרדה מינית כשאני אומרת לו את זה?
כן.
אבל רק אם הוא אומר, זה לא נעים לי.
אני חש מוטרד.
את יודעת, הטרדה מינית זה על הפעם השנייה.
נכון, בדיוק. זה רק אם הוא אומר לא נעים לי וממשיכות.
או לא, או לא, או לא רק אומר, לא צריך להגיד. את לא צריכה להגיד לא. מספיק שבן אדם משדר בכל מיני דרכים אי נעימות.
נכון.
וזה גם תלוי בסיטואציה וכו'. אבל הזמנו אותך על שבוע הספר. הזמנו אותך על סקס.
בשבוע הספר?
בספרות הישראלית, העברית, אני כבר לא יודע מה זה הספרות ה...
האמת שלפני שאנחנו מדברות על שבוע הספר ומדברים, אני רוצה גם לדבר על, על חינוך מיני. אפשר, אפשר לתת שנייה, ויש לי סיבה, ויש לי סיבה.
ברור שאת רוצה.
הזמנו אותך לדבר על שבוע הספר, אז הגיוני שדבר על חינוך מיני.
זה שאנחנו...
זה קשור, אני חבר.
זה שאנחנו הזמנו אותך לדבר על שבוע הספר, זה לא אומר שאת באת לדבר על שבוע הספר.
אני עושה את הביבי. אני עושה את הביבי. אני מדברת על מה שבא לי, ולא חושבת מה השאלה.
אז זה כמו, זה כמו, כאילו...
למדתי מה אתה אומר.
איזה מפלצת צמחה ביד אליהו, אני לא יכול לדמיין בכלל.
מה, היא עודת מכבי?
לא, חס וחלילה, שירלי בעלת נכס במזרח תל אביב.
אה, אוקיי.
כן, אני מיליונרית.
רגע, אז רצית לדבר על... לא, אנחנו נדבר, אנחנו נתגן אותך עוד
חבר'ה, זה מלא מילים שהם לא סקס, בוא נתקדם.
סליחה, הייתה פה נזיפה.
אוי, אלוהים, שיקח אותי אמן עכשיו.
לפני שבוע, שבועיים, כותרות בבריטניה. איתי, תעשה צליל של...
זה סיוון פה, הצלילים.
הם התעצבנו שתקציב החינוך המיני, רואים שהיא נפטרת פה מבפנים?
מי? אני אעשה לה נשמה מפה לפה, הכל בסדר.
תקציב החינוך המיני בבריטניה, הממשלה נתנה רק מחצית ממנו, הם הבטיחו 6 מיליון לירות סטרלינג לשנה, והם נתנו רק 3.2 מיליון, שזה בערך 250 דולר בדיוק לבית ספר.
שכמה זה בישראל?
אני אוהבת מאוד את השאלה שלך, הנה אני מרימה לעצמי לשם, והם בחו, ואיזה צעקה! נתנו לנו רק 3.2 מיליון לירות, מה נעשה, מה נעשה? בישראל, מה תקציב החינוך המיני? סיוון?
אפס.
זה כל הארץ.
מספר עגול.
אפס. אין דבר כזה.
ברור.
אפס.
רגע, מה, את אומרת שאין חינוך מיני בבתי ספר בישראל?
ומה שאני אומרת הוא דבר כזה. היום יש תוכנית שקוראים לה כישורי חיים. כישורי חיים אומר שלכל כיתה יש בין שעה לשתיים בשבוע לדבר על מה שהם רוצים בתחום כישורי החיים. כישורי חיים יכול להיות מיניות, יכול להיות גם מקרמה. כישורי חיים, כן, לבחירתם. המורים לא רוצים לדבר על זה, כי עם כל הכבוד אף אחד לא הכשיר אותם והם מובכים, לא כולם.
הם לא רוצים לדבר על סקס ועל חינוך מיני וכולי.
לא רוצים גם, אתה יודע, אחרי שאתה מחלק להם ציונים שנייה באלגברה, אתה בא ואומר להם, והנה דגדגן, לא מתאים להם, הם לא עברו הכשרה, והם לא מרגישים, והם גם לא רוצים להתמודד עם שאלות של ילדים, שהם לא תמיד השאלות הכי בעלות טקט, כן? אז פעם אחת אין את הדבר הזה, ואז את באה למשרד החינוך בתור כתבת הסקס היחידה בישראל, שלא לומר במזרח התיכון, כן? אז אני אומרת, לפעמים אני אומרת לעצמי, בוא נע, למה, היום אמרתי לעצמי.
וואלה, את, את מגדירה את עצמך, שואלים אותך מה את עושה בארץ, את אומרת, אני עיתונאית הסקס?
היחידה.
וואלה.
היחידה.
תסלם עלייך.
אבל זה מה שזה.
לא, אבל תסלם...
זה כתוב לי בחוזה.
לא, אבל נגיד בן אדם
שהוא... מה זה כתוב לי בחוזה?
לא,
אבל...
אני כתב את הסקס
של האוז. בן אדם שהוא כתב רכילות, הוא אומר, אני כתב לי ענייני חברה. זה יפה שאת נוגעת בנקודה, שאת לא...
מה אתה רוצה שהיא תגיד?
לא, כתבת למבנה הגוף של האישה, אני לא יודע, זה יפה.
השדה הזה הוא שדה לא חרוש, יש כל כך הרבה מה להגיד עליו. נגיד לדוגמה, למה אין תקציבי חינוך מיני בישראל? עכשיו, אני לא סתם אומרת את זה. הרי אנחנו יודעים ויודעות שבלי חינוך מיני יש יותר הריונות של בנות נוער, יש יותר מחלות מין, ואני בכלל לא מדברת אפילו על מיטו שלא לומר את המילה עונג, שזה אסור לומר פה בישראל, נכון? ארץ השואה והשכול והאובדן, כאילו למה שנהנה ולמה שזה, ואז לפעמים אני עוצר את עצמי ואני אומרת, ואז אני עוצר את עצמי ואני אומרת, למה אף אחד עד היום לא בדק למה אין תקציב חינוך בישראל? ואז אני אומרת, כי אני עיתונאית, סליחה, זו העבודה שלי ואני עדיין לא הגעתי לזה, כי יש כל כך הרבה נושאים בעולם, המיניות שעדיין לא נחקרו, כמו לדוגמה המיניות להט"בית ושל טרנסים ושל בני נוער ומה קורה שם, וגיל המעבר שאנחנו מתעסקים בזה, יש כל כך הרבה נושאים לעשות בהם תחקירי ענק, נושאים לא מטופלים. אז בקיצור, זה מה שאני באה להגיד. אני באתי להלין פה בכלל, על השיטה.
ואנחנו בכלל רוצים לדבר איתך על הספר.
על הספר ועל שבוע הספר ורומנים רומנים על
כאלה. כל הגאונות של מה שקרה פה, זה שאנחנו הזמנו אותה לדבר אחד, והיא אמרה לעצמה בצדק, הם יכולים להזמין אותי על מה שהם רוצים.
אנחנו נדבר על החינוך המיני הלוקה.
אני אדבר על מה שאני רוצה, כמו שביבי אומר. לא זאת השאלה.
ואז משרד החינוך מה הוא בא ואומר? משרד החינוך בא ואומר לי, שיר לי חמודה, אנחנו שלחנו מערכי שיעור במייל. הם באמת שלחו מערכי שיעור במייל, עשו PDF מאוד יפה, 80 עמודים.
שמה יש בו?
שיש בו מערכי שיעור של איך להעביר, מדריך למורה, איך להעביר חינוך מיני לבני הנוער. הבעיה שהמורים לא קיבלו את המייל של משרד החינוך. אין להם מושג, וגם אם הם היו מקבלים, וחלקם אכן קיבלו, הם לא מתכוונים לעשות עם זה כלום, כי הם לא מתכוונים להשתמש בשעה, בשבוע, בכישורי חיים, כי הם לא, הם מרצים למיניות, והם רוצים שמישהו מקצועי יעשה את זה, אבל אין תקציבים למישהו מקצועי.
אבל אי אפשר לבנות תוכנית, נגיד, רצינו לדבר על שבוע ספר, כן. אז נגיד, מתוך הספרות העברית, הרי אפשר לייצר מזה, יש שירים של יונה וולך, ויש יש, יש הרבה חומר תרבותי,
שממנו אפשר לייצר תוכנית, הבעיה היא שמנסים לחסות ולחסות,
מאוד מאוד מעוררת השראה.
אני אתן לכם דוגמה, לדוגמה, מה זה אומר חינוך מיני לבני נוער, ולמה הוא חסר. אני לא יודעת אם אתם יודעים, היום במיון, סיוון אחות, אולי יודעת, היום במיון מגיעים הרבה מאוד, יותר מדי, בני נוער, ולא יודעים לאן נעלם הקונדום. ואז
רגע, תסבירי. מגיעים ל...
מגיעות למיון נשים, אומרות שכבתי, ואני לא יודעת איפה הקונדום. ואז עושים להם אולטרסאונד מגמלים, שהקונדום נשאר...
בפנים.
בפנים. כי אף אחד לא הסביר לילדים המפגרים, שכל היום רואים פורנו. כן, שאין שם קונדומים בפורנו. מה הם עושים כשהם יוצאים? ואז באמת נכנסים, ומחוויה נורא נעימה וכיפית, זה יוצר להם עכשיו טראומה לתקופה של מי יודע כמה זמן. למשל, נזקי הפורנו. מישהו מדבר, מישהו אומר, תקשיבו, חמודים, הבחורה שעכשיו יושבת וגונחת שם. אם אנחנו גונחות ככה, אנחנו מזייפות. בסדר? כאילו, בואו ניישר קו.
אם אנחנו גונחות, כמו שאתם רואים בסרטי הפורנו.
לתדרים של דולפינים. כנראה שאני ממש רוצה שתגמור כבר ותעוף לי מהכוס. כאילו, זה המצב, אוקיי? בואו נגיד. בואו נשאר קו.
נכון.
בואו נדבר על שבוע סף.
קדימה.
תקשיבי, אחות. אם את חושבת שבאת ככה חד פעמי, ביקור מזדמן...
אתה יושב פה עמום.
לא.
לא, אני מכיר את החומרים המוקדמים שלך.
הוא לא יושב עמום, הוא אמר לי מראש, פעם אחת נפיל אותה בפח, נביא אותה לפרק אחד, ואז היא לקודה. טוב, יאללה, שבוע ספר.
יאללה, שבוע ספר.
אז שירלי רגע. שירלי, תספר, שירלי יודעת לכתוב.
אוקיי.
זה לא מהיום ולא מאתמול, היא כתבה המון דברים.
לפני שהתחלת לעבוד בארץ?
כן, כן, בטח. ואז, באיזשהו שלב, היא פתאום לקחה, כמו ש, אני חושב שאחת הכתבות, או אחד הפרויקטים הכי ויראליים שעשית בארץ, היה מצעד הוויברטורים הגדול.
40 ויברטורים בשלושה שבועות. בוא נדע, קשור.
מה זה היה?
הספרי את זה.
אני זוכרת את זה. 40 ויברטורים בשלושה שבועות, ואני עשיתי
ממש עבודה. מה שסגי אוכל, סגי כהן באוכל, היא עשתה בויברטור.
עשיתי עבודה סופר רצינית, כי אמרתי, הרי אנחנו אנשים, יש לנו תחושות שונות בשלבים שונים בחודש, לפי המחזור. אז עשיתי כל ויברטור שלוש פעמים, בשלבים לפני ואחרי מחזור, כאילו לקחתי את זה עכשיו ממש עבודת מחקר. עכשיו, למה שלושה שבועות? כי אני עיתונאית ויש לי דדליין. אז כל יום, וואטסאפ מהמערכת, שירלי חמודה, מתי את גומרת? בבקשה, והדגדגן שלי הולחש לאיזו תקופה של חצי שנה בערך, משהו כזה, הלכתי בדדה כזה, כמו הברווזים.
מזל שהייתה קורונה.
טוב, ניסיון אחרון, לפני שאנחנו נפרדים ממך לפרק הזה, ואת באה גם לפרק הבא. רגע, שבוע הספר, ניסיון אחרון.
אני אספר לכם את הסיפור העצוב שלי. עכשיו סיפור עצוב. אני הגעתי ממשפחה, לא היה לנו גברים במשפחה. כאילו, סבא שלי הייתי בטוחה שקוראים לו נפתלי אימח שמו. כאילו, סגורה על זה עד שבאיזה כיתה חטא עשינו כזה עבודת שורשים, ואז סיפרו לי שאימח שמו זה לא שם משפחה. מצלק, לא חשוב. בקיצור, אני, הרדימו אותי, לא היה לנו ספרי ילדים בבית, היה לנו רומנים רומנטיים. כמה שלי ג'ינגלה, כאילו, הייתה עם חדורית כזאת. אז כשהרדים אותי, כבר קרא לי את הנורה רוברץ החדש.
כי היא קרא גם לעצמה.
מה לדרך? אני נרדמתי,
נרדמת ביחד.
ואז בעצם אני גדלתי על רומנים רומנטיים, זה הדבר. ואז אני התחלתי גם לכתוב אותם. ואז הגעתי פה לארץ וניסיתי להוציא אותם, בהוצאות ספרים צחקו לי בפרצוף. זה מה שקרה, הם לא הבינו. עד היום חלקן לא מבינות. אבל מה שהיה, ואני מדבר אתכם על 2011, ניסיתי להוציא את הספר שלי, כולם צחקו לי ברמות שכאילו צחקו והצביעו, לא סתם צחקו, צחקו משפיל כזה.
כי מה?
כי זה לא ספרות הרי, זה זבל של משרתות, נכון? זה של נשים פוטות. הם לא הבינו את חידוד הלשון היפה שרצת.
הבנו.
חושבת שאנחנו מטומטמים, זה מדהים.
פשוט אנחנו מעולפים כבר. לא, זה הייתה תשובה יפה. זה הייתה תשובה יפה. גברים, אני אומר את זה כבר שנים, הם צריכים לדעת שהם חיה הרבה פחות מפותחת בטבע.
אני לא מסכים.
אתה יכול לא להסכים? הרבה אנשים לא מסכימים. כי הגברים מחזיקים בכוח, כי הם יודעים שאם יהיו תנאים שווים, הם מפסידים, הם מובסים, זה לא כוחות. זה כמו נשים זה ברצלונה, וגברים זה בני יהודה תל אביב, נו באמת.
בכל מקרה, צחקו, אמרתי בסדר גמור. אני וכמה חברות, כל אחת מצירים שונים, התחלנו לקדם את הז'אנר בארץ. היום הז'אנר הרומנטי זה הז'אנר, ואפשר לשאול את זה, את כל ההוצאות. זה שמחזיק את תעשיית הספרות בישראל, נקודה. נקודה. היום מסתכלים... כן. ויש כאן כמה סופרות. שרון צור, לדוגמה, סופרת שמוכרת 40 אלף עותק מספר. שרון חיון גינת, מישהי אחרת כתבה לביאה לוחמת, קוורטט, קוורטט ספרים, מחר 60 אלף ספר. אין כאלה היום. יש כל נבוא אולי מגיע לדבר הזה, ואני גם לא בטוחה. היום הדבר הזה זה מה שמחזיק אותנו. ומה שאנחנו יכולים לעשות, וזאת הסיבה, אני הגעתי בכלל לקדם את ההרצאות שלי בבית אריאלה,
החל מהרביעי לשביעי,
שקורות, שאפשר להגיע גם פיזית וגם בזום.
רגע, אם אנחנו מקדמים,
לילדד יש פורמט קבוע לקידום.
ברור,
אני אוהב לקדם, כמו שמקדמים מכל הלב, לא כמו בטלוויזיה, שאתה אומרת, אני אוכלה לקדם וזה, ואתה אומר לה, אל תדאגי, יהיה כתוב בספר. ואז כתוב ככה, שירלי גל, כתבת הסק של עיתון הארץ, סופרת זה וזה 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 וזה, ובקטן, בקושי רואים, זה עולה לשנייה, יש לה גם הרצאות. יש לך הרצאות איפה?
בבית אריאלה.
בבית אריאלה זה בתל אביב.
בימי שני, סדרה של 6 הרצאות,
רגע, איך נרשמים לזה? כי אנחנו רוצים להתפרנס, איך נרשמים לזה?
הולכים לאתר של בית אריאלה? הולכים לאתר של בית אריאלה.
גוגל.
כותבים ניסויים ברומנטיקה, שיר ליגל. ניסויים עם סמך ווו ויודיו.
ניסויים.
לא ניסויים, כמו שקורה בסוף הספרים, שכולם מתחתנים, נכון? וסדרה מדהימה, כי אנחנו הולכות לעבור על כל, הולכות והולכים לעבור על כל הטרופים, מה יפה והחיה, ומה הקשר לזה ולפסיכה וקופידון, למשל, מהמיתולוגיה, ואלה 50 גוונים, כן? איך הכל זה פיתוח אחד של השני. למה סינדרלה עדיין חיה איתנו?
בקיצור, אם לא הבנתם, עכשיו
להירשם.
רגע, אנחנו עושים הפסקה. עכשיו אתם נכנסים לגוגל, יש לכם מכשיר טלפון. אתם מחפשים בגוגל בית אריאלה ניסויים בבני אדם, נכון?
ניסויים ברומנטיקה?
ברומנטיקה, שיר לי גל. עכשיו, רגע, אנחנו מדברים איתכם, כן, תיכנסו, תיכנסו, אנחנו איתכם.
בית אריאלה, שיר לי גל.
בית אריאלה, שיר לי גל, אנחנו נעשה עכשיו מוזיקה קלאסית, אתם מחפשים את זה עכשיו, תיכנסו, יש את האפליקציה, אתם משלמים ואתם נכנסים, זה לא תוכן שיווקי. אנחנו מתים עליה, היא חברה שלנו, אנחנו רוצים שהיא תתפרנס, אנחנו לא מקבלים מזה כסף. לא הייתי בהרצאה, אבל למה אנחנו ממליצים עליה? כי שמעתם עכשיו, נו, חבל על הזמן. הזמנו אותה לדבר על שבוע הספר, לא אמרנו מילה, אמרנו על רומן
הספר.
תקשיבו, אבל צריך לעשות עוד שיחות כאלה, רק בלי להיות בהלם מהם. זאת אומרת...
אני אסביר לך, תראי.
לא.
אני אסביר לך. אנחנו...
אני אסגביר לך.
אני אסגביר לך.
כן, אוקיי.
אנחנו גברים.
לא, לא, עזוב. שנייה רגע, גם נשים לא מדברות. את יודעת מתי אני הבנתי שגיל המעבר מתחיל. כבר בגיל 40 אפשר להתחיל ולהרגיש כל מיני... כן, פרימנופוז. שאפשר להתחיל להרגיש שינויים ממש הורמונליים בגוף וזה. כששמעתי את הפודקאסט של מישל אובמה, אני הבנתי מה עובר עליי כששמעתי את מישל אובמה מדברת. וזה כשאני בן אדם שקורא, אני בן אדם שמתעניין, אני בן אדם שמודע, וזה אומר שאם אני לא ידעתי דבר כל כך בסיסי, זה לא מספיק מדובר. חייבים וחייבות לדבר יותר בלי להיות בהלם.
Ladies and ladies and gentlemen, רוקסטאר שירלי גל, תבוא גם לפרק הבא. מתים עלייך, אחותינו, ואם לא נרשמתם עד עכשיו לסדרת המפגשים שלה בבית אריאלה, זה הזמן, כנסו לגוגל. יאללה, ביי ביי.
ביי.
טוב, עכשיו אנחנו בפינת הקריפטו שלנו וה-NFT, ואיתמר, פיק ומיתר, הרוסים, כי הכל יורד, הכל צונח, הכל מתפורר, אבל אם עכשיו נגיד לא עושים יותר פינה, כי הכל צונח, אז מה, זה היה גימיק, זה היה חרטה? לא, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו חושב שזה משהו רציני, גם אם הביטקוין מתמוטט, והלונה... סוללת, וה-NFT קורס.
אנחנו חזקים ומאמינים.
ואז, אבל בכל זאת, מה נדבר על ירידות, עוד פעם על ירידות, עוד פעם על ירידות, אז אילי דגני, שהוא עורך את הפינה המוזיקלית פה, היה לו רעיון, הוא אמר, יש עכשיו תערוכה ראשונה בישראל, אבל אני לא שמעתי שיש את זה בהרבה מוזיאונים בעולם. מוזיאון תל אביב, המוזיאון עצמו, מוזיאון תל אביב לאומנות, זה לא איזה גלריה, זה לא איזה תערוכת קופים באיזה בר, תמנונים, כל הקשקושים האלה. מוזיאון תל אביב לאומנות, שמארח את התערוכות הכי גדולות בעולם, החליט לעשות את תערוכת ה-NFT הראשונה, זה רעיון של אילי דגני לדבר על זה, וזה אחלה רעיון, ואמרנו, עם מי נדבר? אם זה אומנות, אז מדברים עם האוצרת, לא עם הספקולנטים, לא עם שם השקיעה. אז מאיה ויניצקי ויוני אבידן, שתיהן עוצרות את התערוכה. יוני אבידן לא הייתה יכולה להגיע, כי היא לוקחת את הבת שלה מהגן, בשעה שאנחנו מקליטים. לא, זה הכי חשוב, מה זה? כשאתה לא בא לקחת את הילד שלך מהגן, אז זה אחר כך סריטות.
זה חוזר אליך.
אז בואי תספרי, מאיה, איך, את בכלל, לפני שעצרת את התערוכה הזאת, ידעת בכלל מה זה NFT? כי אני גם יודע על זה מלפני חודשיים אולי.
אז כן, ידעתי לחלוטין, הרבה לפני חודשיים, וחשוב אולי לומר שאני בכל מקרה מהמחלקה לעיצוב ואדריכלות במוזיאון תל אביב, יוני אבידן מארכיון עזריאלי במוזיאון תל אביב, שהיא גם אדריכלית. אני מהתחום מעיצוב תעשייתי, הוראה בבצלל וכן הלאה. אז כל המהלך הזה של התפתחות, התחום הזה היא ידועה לחלוטין, אנחנו קוראים ועוקבים, וחודשים רבים כבר כמעט, גם תקופת הקורונה וכן הלאה, לחלוטין שם.
אז את מאלה שלא מתייחסים לזה בציניות, לא, לא. לא מאלה שאומרים, מוכרים קופים, מוכרים תמנונים, מה זה החרטה הזאת?
אני קודם כל מעריכה את הכל, גם את הקופים, אוקיי. גם את התמנונים, וגם מאחורי הפרויקטים האלו, יש דברים מאוד מאוד מעניינים שכמובן מתרחשים, ואני חושבת שאם מדברים רגע על המוזיאון, ועל המוזיאון שמחליט בעצם לקחת את הדבר הזה לידיים, ולהגיד בוא נדבר על התופעה הזו, זה דבר משמעותי. אבל בגלל זה צריך להסתכל על זה כפרויקט או כתערוכה שמתעסקת בתופעה, ולא כתערוכת בוא נציג עכשיו X-NFT. זה גם קורה, אבל אולי יהיה מעניין פה בהמשך לדבר על איך מציגים תופעה. גם אם מחר תמשיך ותתרומם...
רגע, זה מעניין עכשיו לדבר כן, על זה, אוקיי. אז איך אתם מציגים את זה?
אז נדבר על המהלך הזה. אז קודם כל היה לנו ברור שהנושא של ה-NFT זה אותם קבצים... או אותם עבודות אומנות שמגיעות אגב מהרבה מאוד תחומים, שזה דבר גם משמעותי לדבר עליו, הם כאלו שפעילות ברשת. ושאלנו איך אנחנו כמוסד, שבסוף הוא פיזי, הם מגיעים לשם, יש גלריות, וכן הלאה רואים את הדברים בעיניים, איך אנחנו יכולים לחשוב מחדש על צורות תצוגה.
כדי לא לתלות על הקיר במקום תמונה אייפד, שיש בו את הקובץ הדיגיטלי.
בדיוק הדבר הזה, אמרנו בוא נחשוב אולי במקרה הזה, על דרך חדשה להציג את הדברים. ובאמת הצלחנו בעצם לייצר איזשהו תמהיל שמחבר בין המהלך הפיזי של אנחנו כאנשים שעומדים באותה כניסה, זה יהיה בכניסה של פול והרטה אמיר במוזיאון תל אביב, לבין המבט שאנחנו הולכים לראות, ואנחנו הולכים בעצם להקים מסך לד עצום של 8 מטר רוחב, 4 מטר גובה, ולמעשה להכניס את המבקרים לתוך המטאברס, או נגיד לאזור הווירטואלי שלמעשה בנינו. אז למעשה מה עשינו? החלטנו להתייחס למהלך באחד לאחד. אותו אזור שאנחנו עומדים בו, אנחנו בונים אותו ורואים אותו גם במהלך הווירטואלי שלו. ואז אנחנו מייצרים סוג של שיטוט, ממש מהלך של מעבר בשביל אותו צופה שיעמוד מול אותו מסך עצום, ונעביר אותו בתוך אותו אזור שבנינו. ובמקביל יש לנו אזור וירטואלי שכל מי שירצה ייכנס עם אותו ברקוד או אותו קישור לתוך המהלך הזה, אפשר לשבת בבית או בפלאפון או באייפד וכן הלאה, ולראות ולעמוד מול עבודה, ללחוץ עליה, לראות את הכתובית ולראות את הסרט, את הגיף, את הדימוי, פשוט עובד מול עיניך.
מתי התערוכה מתחילה?
התערוכה נפתחת ב-5 ביולי. כל דבר
במוזיאון תל אביב לאומנות.
במוזיאון תל אביב לאומנות, בערב, אנחנו, פה אילי פה, אנחנו פותחים, ואולי אילי ירצה לדבר על זה, פותחים כל במסיבה. החלטנו לחשוב מחדש על כל המהלך הזה.
לא, יהיה מגניב שם, יהיה מגניב
בלי דיבורים, בלי הרצאות, בלי שום דבר כזה. בואו בערב לכניסה של מוזיאון תל אביב למסיבת רחוב.
וואלה.
כיף, יהיה לב אדום.
טוב, אמא שלי שהיא נערה בת 78.
תתעניין.
לא, היא לא כל כך הבינה מה זה NFT, מה זה NFT, היא מכירה את איתמר, היא לא כל כך הבינה עד שבאה מיתר, והיא אומרת, אותה אני מבינה, אותה אני מבינה, היא הסבירה לי, עכשיו אני מבינה. אז היא הולכת להגיע לתערוכה, אין שאלה, אני אומר, לא דיברתי איתה, אבל אני בטוח, כמו שאני מכיר אותה, היא כבר מזמינה כרטיסים.
אז אולי אני אוסיף רק עוד דבר אחד לגבי איך אפשר... רק דברי למיקרופון. אולי אם אפשר רגע להסביר עוד דבר אחד לגבי איך אפשר יהיה להבין שם מה זה בכלל NFT, כי הרבה, זה מ-0 ל-100, יש אנשים שבאים ו... לא שמעו אפילו את המונח
והם
הזה.
והם יוכלו ליהנות מהתערוכה?
ואני אסביר רגע למה. ויש את המאה, את הצד השני, שמגיעים והם מומחים לחלוטין. פיתחנו צ'טבוטית, שיקראו לה תאמה, יחד עם צוות באוניברסיטת רייכמן, מאיה שקל, פרופסור דורון פרידמן, ובעצם פיתחו צ'טבוטית, אפשר יהיה לשבת מול אייפד, ולדבר עם אותה דמות וירטואלית, ולשאול אותה כל שאלה שרוצים לגבי ה-NFT. ובמסגרת הפיתוח של הבוט הזו, החלטנו בעצם לכתוב את זה בצורה כזו שהיא מדוברת לחלוטין, שאתה יכול להגיע בלי שום רקע, ועדיין להבין את זה, בלי ההגדרה הרגילה במרכאות של ה-non-fungible token, המשפט הזה, או מטבע שאינו בר חליפין וכן הלאה, אפילו לא תשמע אותו פעם אחת
אבל זה בוטית, בפרויקט. אבל זה בוטית מחונכת, נכון? זה לא הבוטית של ה... או הבוטים של הסוכני ביטוח, שאומר לך... עכשיו את יכולה לנהל איתי שיחה, אני אענה לך על כל השאלות, ואז היא זורקת אותך למקומות אחרים באינטרנט.
היא לא שואבת את הידע מתוך האינטרנט, היא מוזנת בתשובות שנכתבו עבורה, היא יכולה לדבר בשלוש שפות, בעברית, אנגלית וערבית.
גדול, אסלאם עליכם.
והיא גם מצחיקה, היא גם מאוד מאוד חכמה, והיא בעיקר מתקשרת.
איפה פיתחו את זה, באוניברסיטת רייכמן?
באוניברסיטת רייכמן,
כן. וואלה.
כן.
טוב, אין לכם מה לשאול, אין לכם מה להגיד, פיק, זה אתם נפעם. רק ב... לא, אני מבין שאתה נפעם, אבל זה לא...
תשיב, זה התגשמות חלומות מבחינתי.
כי מה, זה הופך את זה ללגיטימי?
אני חושב שהתעסקות של מוסד בכזה תחום, אנחנו כבר לא קוראים לזה נישה, זה כבר לא נישתי, לא מישהו אחד מתעסק וסוחר ומחליף וקונה ומוכר. יש פה את מוזיאון תל אביב, זה כבר בכלל, יש פה גוף מאחוריו,
זהו, זה כאילו נותן על זה איזה מין סטמפה כזאת של, אוקיי, זה מה שקיים, זה קורה.
ממש, ממש.
אבל איך התהליך, כשאתם מחליטים להביא, נגיד, אם אתם מביאים תערוכה אחרת, אז כולם ראו את זה במקום אחר בעולם, והם כל הכבוד לך שאת מביאה את זה לישראל וזה. איך עובד התהליך שאת משכנעת את כל ה... איך זה מועצת מנהלים, מועצת...
אז קודם כל, יש תערוכות שמביאים אותם, אבל יש גם הרבה מאוד תערוכות שמפתחים אותם במוזיאון, שמוזיאון מחליט שיש נושא X או יוצר כזה או יוצרת כזו או אחרת, שמחליטים בעצם לייצר להם בעצם תערוכה במוזיאון. במקרה הזה עשינו מהלך אחר, אמרנו, קודם כל, אנחנו צנועים בהקשרים האלה. אנחנו לא אנשים שמובילים את התחום הזה. וגם עדיין עוד אין את האנשים שמובילים דווקא את התחום
חדש.
של ה-NFT.
אתם עושים את זה ממש איך שזה
הוא
מתחיל.
הוא היבריד של כל כך הרבה תחומים נוספים. והוצאנו קול קורא. הוצאנו קול קורא בעברית, באנגלית, שיצא החוצה. ניגשו מאות של... הגישו מאות פרויקטים, קרוב ל-500 פרויקטים שהמוזיאון קיבל, מכל העולם דרך
מכל
אגב.
מכל העולם.
מכל העולם חשוב לציין. לבסוף ייבחרו, לא ייבחרו, נבחרו 4. הקמנו צוות של נומינטורס, של אנשים שממליצים, אנשים כמו דוקטור ליאת לוי, ראש מחלקה תקשורת חזותית בבצלאל, דוקטור מאיה שמיילוב, בן חורין משנקר, מתי מריאנסקי, איתנו אילי דגני, המליץ פה על...
אני עוד לא דוקטור, אבל...
עוד לא דוקטור.
בוא, אל זלזל בעצמך, אתה תותח על.
מירה לפידות, האוצרת הראשית של מוזיאון תל אביב.
וואלה.
כמובן חלק מזה. כולם קיבלו את הטבלאות, שאתם יכולים לתאר מה זה לעשות טבלאות לכ-500 עבודות.
זה היה מדהים, אני יכול לספר ממקור ראשון.
תספר על זה,
אני ראיתי את כל המכלול של כל המאות עבודות שהוגשו.
מה זה כל המכלול? אתה רואה וידאו של כל העבודות?
מאיה שלחה לי, בעצם שתי תיקיות. היה אחת תיקייה עם בעצם העבודות הוידאו, האנימציות, ועוד טבלת אקסל ארוכה לאין סוף כזה, עם כל העבודות שהוגשו, ופרטים על האומן, ופרטים על העבודות עצמם, והגישו דברים ממש מדהימים. אני כאילו, היה לי מאוד קשה לצמצם את זה למספר מצומצם של בחירות שאותם אני מעדיף. באמת, גם הרבה מאוד אומנים שאני גם אוהב ומעריך בלי קשר, שחלקם ידעתי שהם מתעסקים קצת ב-NFT, חלקם לא.
תום, ראית שגם מעלים מהמם.
ממש. זה, כן, זה יהיה מאוד מגוון ו...
זה מאוד מאוד מגוון.
למה לא שומעים על זה בשום מקום?
לא, עדיין לא שומעים על זה, כי עדיין לא התחלנו את הפרסום של זה.
זהו, אתם פה בעצם שומעים על זה בפעם הראשונה, צריך להגיד.
מה זה נקרא לא שומעים על זה?
עכשיו שומעים על זה.
עכשיו שומעים על זה.
זה עוד רגע.
במקום הכי חשוב. ואנחנו, ברוך השם, עושים רעש, אנחנו רעשנים לא קטנים.
זה המקום הראשון.
וזה המקום הראשון, אבל זה מרשים, מרשים, מרשים ביותר הדבר הזה.
ואולי דבר ראשון משמעותי לדבר עליו, אם אנחנו מדברים על מה זה NFT, לדבר על הנושא של בעלות. אנחנו מאוד רצינו לא לקחת את התחום הזה ולדבר על העניין של השקעה. בואו נתחיל להרוויח וכן הלאה. לא, אנחנו לא מדברים על זה אפילו. ורצינו לדבר רגע על המהות, על העניין הזה.
זה הראש של מיתר, היא כל הזמן אומרת, זה לא בורסה, אל תהפכו את זה לבורסה.
אנחנו מדברים על נושא הבעלות, והנושא של יוצרים מכל מיני תחומים, שעדיין רוצים ששמם, ככאלו שיצרו את אותה עבודה, עדיין יישאר שלהם, ואיך בכלל יוצר יכול, או יוצרת יכולים לשמור על הנושא של בעלות, על עבודה מסוימת. וזה דבר שנראה לי שבמוזיאון, להכניס אותו כשיח, ואנחנו במקרה הזה, אם נדברים על תופעת ה-NFT, בעצם מגיעים עם רשימה של שאלות שאפשר לדבר עליהן בהקשרים האלו, או לפחות להעלות אותם כאיזושהי מחשבה שאותם מבקרים, יגידו, רגע, אני אלך עם השאלה הזו הביתה, אני אחשוב על זה.
אם יש לכם עוד משהו, אם לא, אני אסגור את זה עם שאלה אחרונה.
לי יש דבר אחד חשוב מאוד להוסיף.
על המסיבה אולי.
גם על האירוע פתיחה. גם על האירוע פתיחה, שהולך להיות מאוד שווה.
מה, תן, אז רוק איזה...
יהיה לנו את לב אדום. שהוא אחד הדי-ג'יים האהובים עליי ביקום באופן כללי, והוא יבוא וישים מוזיקה, ויהיה בירות, ויהיה ארטיקים, ויהיה מלא דברים, ויהיה ממש סטייל. ודבר חשוב מאוד נוסף להגיד, שמאי, את אולי תוכלי להרחיב על זה קצת יותר, שהתערוכה יהיה אפשר גם לראות אותה מבחוץ, לאורך כל שעות היממה. זאת אומרת, זו תערוכה שהיא פתוחה. מאיה, אולי תסביר קצת יותר טוב.
המיקום של התערוכה, או של אותו מסך ענק וכן הלאה, יהיה בעצם בכניסה של פול וארטה אמיר. זה ממש ליד הקאמרי וליד המסעדה שם.
בעצם ברחבה של האופרה, כן.
זה נראה כזה כמו משולש כזה, ליד הפסל של מיכה אולמן. בכניסה
דרך האופרה, כן.
עכשיו, אפשר יהיה להגיע, עדיף בערב, כי פשוט בערב רואים את זה מעולה, ופשוט להיכנס לתוך המשולש הזה, לעמוד ולראות את המסך הזה מבחוץ. תבואו למוזיאון תל אביב, אל תקנו כרטיס, אל
כאילו תקנו, אבל אתם לא חייבים.
תקנו, לא חייבים להיכנס. תעמדו בלילה בחוץ, הפרויקט הזה הולך לרוץ 24/7. תעמדו בלילה ופשוט תראו את השיטוט הזה שאנחנו מציעים בתוך אותו אזור שאתם מכירים, ואת האזור שבנינו בעצם במטאברס, ותראו את המהלך.
אני חושב, מיתר, זה הולך להיות, זה הולך להיות התערוכה הכי מדוברת בתל אביב, תזכרי מה שאני חושב. אני מאוד מקווה. אני חושב.
ויותר מעניין אותי מה שדיברת מקודם, הכל נושא של באמת דאגה לאמנים, כי זה לפחות הזווית שממנה אני באה ושמה הכי כואב בעיניי. איך אתם עושים את זה? כאילו, מה התוכנית שלכם כדי באמת לדאוג שכל אמן מקבל במה,
ושגם,
הרי כל הנושא של NFT זה שיש את הנושא גם של רויאלטיז.
נכון.
אז איך אתם עושים את זה?
תסבירי לאנשים מה זה רויאלטיז.
רויאלטיז זה בעצם אומר שאתה מוכר את היצירה שלך פעם אחת, אבל אתה מרוויח גם מכל מחירה נוספת שנעשית. אז כל הנושא של רויאלטי זה כל זה, זה יתרון מאוד גדול שיש ל-NFT. אז מה התוכנית שלכם כדי באמת גם לשווק את האמנים, וגם כאילו לתת להם מענה כלכלי לנושא הזה?
אז ככה, אז המוזיאון בהקשר הזה, הוא פחות שם דגש על ההיבט הכלכלי, אבל הוא שם דגש על לדבר את זה. זאת אומרת, לדאוג לאותם יוצרים, שאגב, חשוב לומר שהם מגיעים מכל כך הרבה תחומים. אנחנו נוכל למצוא פה מתחומים מבתי העיצוב הגרפי, אבל מצד שני גם אנשים שמגיעים מתחום המחשוב והתכנות, וכן הלאה, יש פה כל מיני קצוות, ואנחנו הולכים ללוות בעצם את כל הפרויקט הזה, זה יהיה בערך 6 חודשים, בהרבה מאוד אירועים, ואז במסגרת האירועים האלה אנחנו גם נרצה
לא,
לשמוע.
לא, אתם מעצימים את זה בצורה עצומה,
אנחנו רוצים גם לשמוע את אותם יוצרים, שבאים ומספרים, מדברים רגע על אומנות יצירות גנרטיביות, מה שנקרא תכנון.
תסבירי את המילה הזאת.
גנרטיבי, יש לא מעט פרויקטים שהם פרויקטים שמבוססי קוד, זאת אומרת שאותו יוצר תכנת קוד מסוים, שיודע בעצם כל איקס זמן לייצר לך את הדימוי החדש.
כמו הקופים לצורך העניין.
הבנתי.
גם הקופים עושים מין מהלכים כאלו, ויש גם הרבה סוגי קופים שכל אחד עושה גם מהלכים אחרים. אז יהיה מעניין לדבר גם עם אותו יוצר קוד, כמו שיהיה מעניין לדבר עם היוצר הגרפי, כמו שיהיה מעניין לדבר עם האמן שהחליט שהוא מנפיק כרגע NFT מהיצירות שלו, ואנחנו נרצה להזמין, נראה איך נעשה את זה ובכמה ערבים ובאיזה אופן זה יהיה, אבל מוורקשופס ועד הרצאות, מנושא של ערבים פתוחים אולי, של
מה,
הדגמה.
מה קבע בוורקשופס? תסבירי פשוט לאנשים.
אני הייתי רוצה להראות לאנשים, בוא נראה הדגמה, איך אתה בכלל מתכנת קוד למשל, רק שיראו את זה בעיניים.
הבנתי.
ולהבין שאותו דימוי שאנשים רואים אותו לפעמים באינטרנט ואומרים, אוקיי, כמה מורכב לעשות את זה, אז כן, זה מאוד מאוד מורכב לעשות את זה, והיינו רוצים קצת לחשוף את מאחורי הקלעים במהלכים האלה.
וההנפקה המקורית נשארת אצל האמן.
עכשיו, במקרה הזה, המוזיאון החליט שהוא לוקח צעד אחורה בכל מה שקשור להיבט הזה. אנחנו לא מתעסקים במינטינג, לא רוכשים עבודות, וגם לא מתעסקים בעצם בכל הנושא של רויאלטיז כבעלים. אנחנו לא בעלים של שום דבר, אנחנו בעצם סוג של צינור, ולכן אנחנו גם חותמים על חוזים, חוזי הרשאה נקרא לזה ככה, עם אותם להצגה, יוצרים,
מדהים.
שנותנים את האופציה okay. להציג את זה. שזה רק אומר שנושא NFT הוא מאוד מאוד מורכב, אגב, חשוב לומר את זה, בהקשר, של, בהקשר המשפטי, mm-hmm. שזה מאוד מאוד מעניין, כי בסוף, כבעלים של NFT, אם אני לא יצרתי אותו, אבל אני רכשתי אותו נניח, אני בעלים של הזכות על ה-NFT, אבל אין לי זכויות על היצירה. ואז באמת הזכויות של אותו יוצר.
אלא אם הגדירו את זה בפרויקט
עצמו. אלא אם כן, בדיוק.
מראש זה הוגדר, פרסום, פחות,
נכון. וזה חשוב גם שאנשים ידעו את הדבר הזה, כי אם רכשתם או קיבלתם עבודה כזו, אתם צריכים לדעת טוב מאוד מה קורה בחוזה החכם.
מה מותר לכם לעשות ומה אסור לכם.
של אותו דבר. אבל זה נושא אחר.
את תותחית, אני אומר לך, זה תהיה התערוכה הכי מסירה בתל אביב. תזכרי מה שאני אומר,
ונשמח להזמין אתכם דרך אגב.
יהיה לזה תור, תכף אנחנו, אנחנו הכי קלים.
בואו לשם, נעשה שיחה משם, נזמין יוצרים, נדבר איתם.
רגע, סגרנו, זה סגרנו, זה סגרנו. אילי אתה סוגר, לא, לא, אילי סוגר את זה, אין מתי שתרצו, אנחנו עכשיו זה רק משהו.
לא, זה כבר סגור.
אנחנו מבטיחים את זה.
יש תאריך, 5/7, 8:30.
אז אנחנו מתחילים, נכון?
תמסרי גם ליוני. זה מסעיר, אתם באמת, מה שמסעיר אותי זה שלא חיכיתם 3-4-5 שנים עד שיהיו תערוכות בכל העולם, ואז זה יגיע לישראל. אתם בין הראשונים שעושים בעולם תערוכה הזאת.
עכשיו להגיע.
בתקופה הכי לא פשוטה, צריך להגיד.
בתקופה הכי לא פשוטה, כי כאילו זה יורד, כל השטויות האלה. אבל, אבל זה גם יעלה, כי זה כמו שמיתר אמרה כל הזמן, זה שינוי טכנולוגי, זה לא בורסה של סחורות. וזה מסעיר, כי לפני שכולם מכירים את זה, לפני שאתם מכירים את זה, לפני שהעולם מכיר את זה, עוד שזה חדש, אתם מביאים אומנות שבדיוק מחברת דור צעיר לתוך המוזיאון. ותסלם עליכם שאתם עושים את זה. מאיה ויגוצקי, יוני אבידן.
ויניצקי.
ויניצקי, יוני אבידן, תסלם עליכם. אנחנו נגיע גם לתערוכה וגם נעשה שידור מיוחד משם.
הבנו.
ביי ביי.
מעולה. תודה רבה.
טוב, עכשיו אנחנו בפינת הפלייליסט שלנו, אילי דגני עורך אותה, ואחד הדברים המדהימים, אנחנו כבר מחזרים, כבר כמה שבועות אחרי אולי דנון, מי שלא מכיר אותו, ברוכים הבאים בומרים, אין בן אדם שהוא לא בומר, שלא מכיר אותו ולא מעריץ אותו.
דווקא אצל הבומרים אני יותר חזק.
לא, די, אל תתחיל את זה. בומרים זה אנשים כמוני, בחייך, מקשיבים לגבעטרון וחווה אלברשטיין, תעזוב אותך.
הבנתי אותך.
אבל אחד הדברים, אנחנו תמיד, כאילו, אנחנו פה, השיחה שלנו היא בכיף, אז אנחנו שאלנו את אולי, טוב, אנחנו נדבר על מה שאנחנו רוצים, אבל על מה אתה רוצה לדבר? אז הוא אמר, אני רוצה לדבר על הבחירות. אמרתי לו, מה על הבחירות? ועוד איתי שאל אותו, בן כמה אתה? הוא אמר, אני בן 22, אני מצביע עכשיו פעם שישית. איך פעם שישית? כי פעם אחת בחירות מוניציפליות בגיל 17, ועכשיו מערכת בחירות חמישית, אז בעצם אנשים בגילך הולכים פעם שישית לקלפי, אבל למה אתה רוצה לדבר על בחירות?
קודם כל, אני מחור.
וואלה.
אני חושב כמו, לא בטוח עם רבים מבני גילי, אבל רבים מבני הארץ, התמכרנו כבר
למה, לפוליטיקה?
די, זה הריאליטי הכי טוב שיש.
לא, אתם רואים אולפן, לא, אני שואל באמת.
אני לא מפספס מהדורה.
וואלה, מהדורות טלוויזיה?
כן, כן, אני אולד סקול.
האמת שאני גם לא באופן אישי.
וואלה?
כן.
שאתה גם לא מפספס?
לא מפספס.
זה אליי. וואלה?
לא מפספס.
כן.
ואתה לא רואה כאילו שום דבר אחר חוץ מזה, נכון?
זה בספורט. יש לי טלוויזיה למהדורות.
כאילו זה נהיה כמו ספורט, זה נהיה כמו...
זה לגמרי נהיה, זה נהיה משחק. וגם זה נהיה משחק מאוד פשוט. החלוקה היא מאוד ברורה. אין גיוונים אידיאולוגיים בין הקבוצות. כן, יש שתי קבוצות, מאוד ברור מי נמצא איפה.
ביבי ונגד ביבי.
ביבי ונגד ביבי, וזורמים על זה, כאילו, עד הפלייאוף הבא.
אתה זורם על זה או שאתה מתבאס מזה? כאילו, מזה שיש...
עד הפלייאוף הבא זה טוב.
אני רציתי שהממשלה הזאת תמשיך.
וואלה.
אבל אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אמרת, זה קיץ שחוח.
מה שאיתי אמר.
כן.
כן, אין מה לראות.
שקיץ שחוח, אין סופרבול, אין זה.
אני אוהב לארח את המדגם בבית, אני אוהב להביא חברים.
וואלה, תסלם עליך, מה אתה אומר, נו?
זה אחלה בילוי.
וואלה.
מסתבר שאנחנו באמת לא מבינים כלום.
שמה זה?
מסתבר, לא, שאני חושב שאתה יודע שצעירים זה לא מעניין אותם, ולא, זה מסתבר שאנחנו כרגיל מבלבלים את המוח.
ברור, כי אנחנו בומרים, נו.
אלדד, אני יכולה להגיד משהו?
את יכולה לעשות פה מה שאת רוצה.
אז אני רוצה לומר גילוי נאות.
סיוון תמיד אומרת, אני יכולה לעשות פה, אני יכולה לשאול, אני יכולה לזה.
בקשת רשות.
ואחר כך היא אומרת לי, מה, לא נותנים לי פה לדבר, לא נותנים לי פה, תעשי מה שאת רוצה.
אז אני רוצה לומר ככה. גילוי נאות, אני מכירה את אולי מאז שהוא בן 3.
וואלה?
כן.
מה, איך ומה?
אשכול גנים מאז ולתמיד.
לפני אשכול גנים,
אשכול גנים מאז ולתמיד.
הגן הפרטי של מאי מאי בתל אביב, הבנים שלי והוא היו ביחד באותו גן, והוא היה כמו בן שלי, ממש. כמו שהבנים שלי היו אצל אימא שלו בבית.
איה, שאנחנו אוהבים אותם מאוד.
שאנחנו אוהבים את איה.
שאוט אאוט לאיה, אנחנו מתים על איה, אנחנו מתים על איה.
אולי, מגיל, באמת מגיל 3, יכולת לראות עליו שיש בו משהו מאוד מאוד יצירתי ומאוד מאוד מיוחד. ילד חכם ורגיש להפליא.
יאללה, מריצים אותו לרשות הממשלה, תקשיב.
וואי, אני כל כך מצביע לך. אני כל כך מצביע לך.
תקשיבו, יש לי רעיון, הבנתי, הבנתי.
לא, אבל אני רוצה לומר עוד משפט אחד אחרון. המוזיקה שלו, הוא הוציא עכשיו אלבום שני. היא באמת המוזיקה הכי טובה שיש היום בארץ.
סטפן, אנחנו נדבר על המוזיקה שלך, אבל בחירות שביעיות, כי יהיה בחירות שביעיות, זה ברור, אנחנו נטטה אז את כולם, ואז הדור שלך צריך להראות לנו מה אנחנו הכי לא יודעים לעשות.
אני כל כך מצביע לך.
ברור, אנחנו כולם, א' נעשה לו קמפיין, ב' הוא יבחר, ג' כבר היה פה ראש ממשלה זמר בנט, אבל אתה תראה, זה כאילו לא כוחות.
היה זמר, יש לי יותר מירושלים של זהב ברפרטואר.
כן,
בדיוק. אז אם עכשיו אנחנו עושים את המעבר מהבחירות למוזיקה, אני רוצה להוסיף למה שאת אמרת, סיוון.
וקצת יותר תסביר על זה.
ואני, אולי קצת יותר אסביר על זה.
אוקיי.
אבל זה מה שאנחנו דיברנו אז גם עם ערן צור, כשהוא היה פה.
אוקיי. לא, אבל כשהחלטת להזמין אותו, כאילו מה, חוץ מזה שאתה מכיר אותו ואוהב את המוזיקה שלו, אז למה כאילו חשבת שעוד...
כי אני חושב שהדבר שהכי מייחד את אולי, שאני כמעט אף פעם לא מפספס הופעות שלו, וזה נורא כיף.
גם אני...
זה הכתיבה, זה השפה.
חכה, סיוון עוד לא ביקשה ממך כרטיסים, חכה, זה תכף יגיע.
לא, אני לא, זה...
זה תכף יגיע. לא, יש הסדר כבר שסיוון תמיד נכנס לך.
דווקא להופעות של אולי, אני תמיד משלמת.
שלמת, טוב טוב.
תמיד משלמת, ומביאה איתי קהל רב.
איזה חמודה.
רב ביותר.
אז בעיקר בעיניי מה שמייחד את המוזיקה של אולי, ויעידו גם רבים מהמאזינים האחרים שלו.
זה הטקסטים.
זה הטקסטים, זו הכתיבה, זה גם...
אתה גם כותב וגם מלחין?
כן.
אוקיי.
וגם מבצע.
וגם מבצע.
וגם מבצע. מה אתה מבצע? בגיטרה?
היא עליי.
אוקיי. לא, אבל היא מבצע כלי שאתה מבצע איתו בכלל. אוקיי.
כן. וזה משהו פשוט באמת בלתי רגיל. זה מילים, אתה יודע, אני אוהב לחשוב על עצמי בתור בן אדם שהעברית שלו היא ברמה יחסית גבוהה.
וגם אתה מאוד מאוד מבין במוזיקה.
ואני גם מבין קצת במוזיקה. ולשמוע את הטקסטים של אולי זה כאילו, זה לבל מעל מהבחינה הזאת. וזה גם ערן צור הסכים איתי אז.
טוב, נו, די, אתה מבין.
לא, כי זה מאוד מאוד מעדד. כי גם ערן צור העברית שלו מאוד מאוד גבוהה, וגם הוא כותב את השירים שלו, ואם זה הדבר שבעיני אילי מייחד אותך, זה מאוד מאוד דומה. אתם לא באותו גיל, אבל
אנחנו מאוד
מאוד מעדד את הייחודיות שלכם.
אולי ואני, אנחנו בדיוק באותו גיל. אנחנו וערן צור לא אותו גיל.
התכוונתי על ערן צור, שאולי וערן צור, הם לא באותו גיל, אבל זה בהחלט מהדהד שאתם יוצרים מאותו סוג, שהעברית היא מאוד מאוד עמוקה, ואתם יודעים לשחק עם המילים, ויודעים להשתמש במילים ש...
אולי מאוד מוערך בעולם המוזיקה, זאת אומרת, זה לא רק קהל רב, באמת, אלא גם מוזיקאים מאוד מאוד מעריכים אותו. מי שהפיק לו את האלבום הראשון הוא שלום גד, שאני לא יודעת כמה מכם...
אני מכיר.
מכירים אותו,
לא,
כן.
לא, אז תגידי עליו כמה מילים.
חבר פונץ' בעבר, ו...
להקת פונץ'.
יוצר, וגם כותב טקסטים, וגם מפיק, וגם... הוא באמת, באמת מאוד מוערך בעצמו.
כן.
והוא בחר באולי להפיק לו את אלבום הבכורה שלו, כשאולי היה בן 17?
בקושי, כן.
16. מה, זה היה האלבום הראשון שלך?
כן.
וואלה.
והוא ממש גם דחף אותי להוציא אותו, זאת אומרת, זה לא היה מובן מאליו שאני רוצה בכלל, לא...
ברגע שהוא יצא, הוא עשה הרבה מאוד, ממש אימפקט מאוד מאוד גדול, טיימאוט, כינו אותך, איך הם כינו אותך, אולי?
כינו אותי?
טיימאוט זה עיתון בתל אביב, כן. לא, צריך להגיד את זה, כי שומעים אותנו כל הארץ.
נכון,
החמיאו.
הדבר הבא, הדבר הבא לגמרי.
אני בינתיים לא כל כך מקיים, אבל...
אתה מאוד מקיים.
אסלאם עליך, שאתה, כאילו, יש לך ציפיות מעצמך, אבל גם אתה צריך גם לאהוב את עצמך וגם להעריך את עצמך, וגם כל יום להרים את עצמך, ויש לנו איזה מורה משותפת לי ולסיוון שאומרת, אני לא מסכימה שאנשים ידברו על עצמם לא יפה. אז תמיד תדבר על עצמך יפה, אתה תותח על.
תודה, תודה.
חוץ מזה, תדע לך שזה עסק טוב שאתה גם כותב את המילים וגם מלחין.
חסכונים מאוד.
לא, כי כשיום אחד, כשיקחו את השירים, אחד השירים שלך לפרסומת, לא יצטרכו לשלם גם למלחין וגם
לתמיד. כל התמלוגים מתנקזים.
ברור, היום קשה עם דירות, שמעתי.
כן, מאוד, מאוד. ספר לי. אבל, כן.
אז כאילו, התקליט הראשון שלך מגיל 17, ואז איך אתה מתאר את ההתפתחות המוזיקלית שלך?
התקליט הראשון היה בו משהו ממש תיעודי. כתבתי הרבה שירים בתור ילד, אבל לא היה לי שום כיוון ברור לאן אני הולך איתם, ונקלעתי לפגישה עם שלום, ושמעתי לו את השירים, והוא ממש...
שלום גד.
האדיר, והוא... הוא החליט שעכשיו זה הזמן הכי טוב לתעד את הרגע הזה ולהוציא אותם החוצה, וגם האלבום מאוד מתכתב עם האווירה הזאת, יש בו מין משהו תיעודי קצת. גם השירים הם קצת וידועים...
מאוד חושפניים, מאוד, מאוד, כן. מאוד לא אופיינים לילד בן 17.
זה כל כך מרשים, באמת.
מאוד.
באמת.
ואחר כך לקחתי הפסקה מסוימת, עבדתי עם עוד, עבדתי עם אסף תלמודי, שהוא גם מפיק בחסד. וחיפשתי, רציתי קצת אולי גם להתרחק מהקרביים של עצמי ולהסתכל החוצה יותר, וזה נראה לי מה שניסיתי לעשות באלבום החדש, כבר לא, עוד מעט...
שנתיים.
מאלבום? לא, כמעט שנה, כן.
מאז הסינגל
לשנתיים. נכון, מאז הסינגל לשנתיים, כן.
טוב, אנחנו קצת יותר מבוגרים, אז אנחנו...
כן. יחידות זמן...
יחידות זמן של כלבים יש לנו.
כן. ובמובן הזה אני לגמרי מרגיש שאני על איזשהו מסלול התפתחותי, אני גם מאוד מאוד משתדל להישאר נאמן לדבר הזה, זאת אומרת יש אני אולי לפעמים מרגיש קצת אאוטסיידר, אולי מזה זה נשמע שאני לא מפרגן לעצמי, גם יש פה פרגון באמת.
לא, אבל אתה צריך יותר להרים לעצמך.
אני אדיר, אני מדהים.
איזה מלך.
אין עליי.
תגיד אולי,
אני תותח, מה זאת אומרת?
אפשר בחור בגילך לחיות ממוזיקה?
לא. זאת אומרת, אפשר עם ויתורים מסוימים, לא בטוח שכולם רואים בהם ויתורים, אבל זאת אומרת, יכול להיות שאם הייתי בוחר ללכת במסלול של טלוויזיה, לצורך העניין, וללכת לאחת התוכניות, שזאת הייתה אופציה...
מה, להיות שופט שם באחת מ...
לשפוט, כן.
אוקיי.
לא, עשיתי, הזמינו אותי, לא נגיד איזה תוכנית, אבל הזמינו אותי לבוא לעשות אודישן, יש אודישן מקדים, לפני שמגיעים
לאודישן. להיות משתתף,
אוקיי. להיות משתתף, לעלות על איזשהו מסלול טיפה יותר מיינסטרימי, שפותח דלתות מסוימות, שאולי גם יש בין יותר הכנסה. קשה מאוד, אין כסף ממחירות של תקליטים יותר, השירים הם באוויר.
וצריך להגיד שהתמלוגים, הפלטפורמות זה...
לעג לרח. כן, זה מביך, זה אני יודע.
זה מביך, זה נורא.
וה-NFT שהרמנו אותו בשבועות האחרונים, התרסקנו איתו. התרסקנו איתו.
אז גם זה התפוצץ.
אז גם זה התפוצץ. טוב, יאללה, תשאיר לנו.
אולי אתה יכול... הופעות, עושים הופעות.
הופעות, ואפשר תמיד נגן פה, אתה יודע, יש פה הרבה טראפיק בחשמונאים.
כן, כן.
זה בעיקר... לשים כובע. בעיקר, תישאר מה שאתה, אל תרוץ לא למיינסטרים ולא למפלצות האלה בטלוויזיה. זה... אז מה אני אעשה לך גם פרנסה מול
אדם? אני גם, אני מאמין בתהליכים ארוכי טווח.
תהליכים ארוכים, החיים הם יותר ארוכים.
זה מודה הפועל פה, זה נולדנו לסבול.
לא מבטחים.
לא, לא.
בקטע טוב, לא, נולדנו לסבול בקטע טוב.
אנחנו אוהדי הפועל סובלים מהקבוצה, ונהנים כל רגע שאנחנו בקהילה הזאת.
לגמרי.
זה כאילו
אין... נהנים מהסבל, בדיוק.
לא, אתה מתבאס על הקבוצה, אבל למה אנחנו אוהדי הפועל? בגלל הקהילה שאנחנו חברים בה, כאילו, אז יש לך קהילה מרשימה, אל תדאג. והיא תלך ותגדל, ואתה...
לאלבום החדש של אולי, בן שנה, קוראים ארבע עונות השנה, ואני מאוד ממליצה לכל מי ששומע אותנו...
וואלה, שניכם ממליצים על זה.
מאוד, מאוד, מאוד. זה באמת אלבום מושלם.
תודה.
והשיר שאולי ינגן לנו...
בשביל איך אני מנגן אותו. זהו, אני רוצה גם להגיד.
ואני ביקשתי אותו.
כן, זהו, אנחנו...
הבנתי מה קורה.
אני אספתי את אולי מלמטה, לפני ש...
עכשיו.
כן, עכשיו, לפני שנכנסנו לאולפן, ושאלתי את אולי איזה שיר אתה, איזה שיר אתה הולך לנגן. איזה שיר אמרת לי שאתה הולך לנגן?
בין הענפים.
יפה. ואז עלינו לפה, נכנסנו לתוך האולפן.
לאולפן.
וסיוון התחילה לשיר שיר מסוים שלו.
עוד במסדרון שמעתי את הכל של סיוון.
עוד במסדרון. ואולי החליט לשנות את השיר שהוא...
אני מרצה את הקהל.
לא, 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 אמרת דבר יפה.
לא, אני בעד, אני בעד.
תשמע, תקשיב, תקשיב. מעריצה שלך מגיל שלוש.
מגיל שלוש.
מגיל שלוש היא מעריצה אותך, אתה מבין? היום זה, היום כולם. מי לא אוהב את אולי? אמרתי, מי שלא אוהב את אולי הוא בומר.
אני באמת אהבתי את אולי מגיל שלוש שלו.
אבל היא מגיל שלוש מעריצה אותך. ותאמין לי, אני מכיר את סיוון.
נכון.
סיוון, אחי.
לא אוהבת את כל הבני שלוש.
לא, סיוון. סיוון, היא מחלקת את האהבה שלה במשורה. זה השווה שלה, מי שמכיר, מי
שזכה.
מי שזוכה להיות חבר שלך, הוא הרוויח פורצ'ן.
אז מה, נשמע אותו שר או...
כן, אבל...
סליחה,
אני חייב להרים קצת לסיוון, כי תכף מסתיים את ההקלטה.
ואז אתה חוטף אחרי.
ואז אני חוטף ממנה זה.
הבנתי, סליחה.
שהטעם שלה בסוף ההקלטה תהיה טובה. יאללה, אולי, תן בראש.
אז רק צריך להגיד רגע.
רגע, איזה שיר.
כל המוזיקה של אולי נמצאת בכל הפלטפורמות, ומומלץ לעקוב אחריו גם ברשתות, כי הוא מופיע המון, במקומות מאוד כיפים, בהרבה מאוד צורות שונות.
אולי דנון, איך אתה כותב את זה כדי שמי ש...
א' ו' ל' י'.
לא, לא. איך מוצאים אותך באינסטגרם וכל ה...
באנגלית, O-L-L-I-E, דנון, כמו ששומעים.
באינסטגרם אתה הכי פעיל? לא, גם באינסטגרם אתה לא פעיל.
בפייסבוק יותר, בפייסבוק יותר.
מה בפייסבוק?
אני רוצה לגלות לך שלמרות שקוראים לו שם משפחה דנון, הוא הנכד של שלוימה לבר שביט.
וואלה!
די!
וואלה, תסלם עליך. זל,
אתה מדבר.
תסלם עליך, אנחנו, זה אדם נערץ.
שחקן אהוב, שחקן אהוב מאוד.
אדם נערץ, שלוימה לבר שביט.
זהו, טוב, יאללה, מוזיקה, מוזיקה.
יאללה.
וצלל בתהומות ליבו עד כי לא יכל עוד ונשטף גופו שטפי חרדה מתגברים וקם ויצא את החדר ולא חזר בו ושמע את הלב משתוקק מתוך הורידים וקרא את מאיר אריאל והוא קרא לו ושטף את הדם מבין אצבעות המילים וחטף את האש בשביל כל מה שבער בו וטרף את הרחוב בצדי אהבה מרישים וחטא ללקחי חייו עד כי לא ראה בם ויצא את הרחוב ללומדה מן האבנים ושם פעמיו לחוף ואז נפל שם ונותר בין הים לחול לשבעה ימים צלל בתהומות ליבו עד כי לא יכל עוד כי נשטף גופו שטפי חרדה מתגברים כי קם ויצא את החדר ולא חזר בו כי שמע את הלב משתוקק מתוך הורידים וחטא ללקחי חייו עד כי לא ראה בם ויצא את הרחוב ללומדה מן האבנים ושם פעמיו לחוף ואז נפל שם ונותר בין הים לחול לשבעה ימים וחלף עם קץ השבעה ונחקק באבן וחשף את הכנוניה בין העננים ושתה מי באר צלולים מאדמת גן עדן וחזר בסודות גדולים לחפש חיים וחזר בסודות גדולים לחפש חיים.
תודה רבה. כל זה בגיל 23?
21, 2.
שמע.
אולי יהיה בן 23 ב-11 ביולי.
13.
זהו, אני... הייתי קרוב.
אחי, אתה תותח על חלב.
תודה, אלדד, תודה.
תותח על חלב.
ממש יפה ומרגש.
תודה שהזמנתם. תודה שבאת.
בהופעה הבאה שלך אני בא.
יש.
לשני דברים. א', אני עומד בתור אחרי סיוון, אנחנו מרדיסים ביחד.
אני עומד שורה ראשונה.
חולה עלייך, חולה עלייך, ואתה מרגש. אתה מרגש.
תודה, תודה, תודה.
ממש שלך שלך, וזכות גדולה שבאת אלינו.
תודה, תודה.
זה כיף, תודה.
אילי דגני, אתה תותח על עם
הופעה שלך. לא, לא, אתה תותח.
גם להופעה שלך נבוא.
וואו, אולי אני אעשה גם הופעה, מה אני אומר?
קדימה.
יאללה, מה המצב? סיימנו.